אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 10 בספטמבר 2019 והיום בעולם.
The lords who are authorized by Her Majesty's commission to declare
ממשלת בריטניה מפזרת את הפרלמנט בכפייה עד אמצע החודש הבא במטרה להימנע מהמשך הדיון הדמוקרטי על הברקסיט. לא כולם אוהבים את זה. אפילו לא יושב ראש הפרלמנט ג'ון ברקו, שנאלץ להסכים להצעה בניגוד לרצונו ומאבד סבלנות.
I completely understand why very large numbers of members are much more comfortable staying where they are. Mr. Stewart, if you don't like it, you're perfectly entitled to your view. I couldn't give a flying flamingo what your view is.
הקשר בין ברקסיט לפלמינגו מעופף, מיד כל הפרטים.
has successfully extracted from Russia one of its highest level covert sources inside the Russian government. A person directly involved in the discussions said that the removal of the Russian was driven in part by concerns that President Trump and his administration repeatedly mishandled classified intelligence and could contribute to exposing the covert source as a spy.
רשת CNN חושפת כי שירותי הביון האמריקנים נאלצו לחלץ מרוסיה מרגל שהיה מקורב מאוד לקרמלין בשל חשד שהנשיא טראמפ שיתף עם הנשיא פוטין מידע מודיעיני שעלול היה להביא ללחידתו. בעולם מציינים היום את היום הבינלאומי למאבק במעשים אובדניים. ארגון הבריאות העולמי מדווח שבכל 40 שניות מת בעולם אדם לאחר ששם קץ לחייו.
More than half of suicides occur in the younger ages, which is below the age of 45 years. And notably for young girls 15 to 19 year old we have suicide as the second leading cause of death.
יותר ממחצית מן ההתאבדויות מתרחשות מתחת לגיל 45 לנערות בנות 15 עד 19, זוהי סיבת המוות השנייה. יפן מתקשה לשמור על הפסולת הגרעינית שהצטברה מאז רעידת האדמה שגרמה לאסון בפוקושימה בשנת 2011. עכשיו מדברים ביפן על האפשרות שיאלצו להזרים חלק ממנה לאוקיינוס. המדינות השכנות ממש לא מרוצות. בתוך כך, אתמול עלה הטריילר הראשון לסרט פוקושימה 50. הסרט היפני ינסה לשחזר את הצלחת צ'רנוביל ויעסוק בדרמה שהתחוללה בקור באותו יום נוראי. וגם קריסי היינס, סולנית הפריטנדרס ואישה חזקה ללא ספק, מותחת ביקורת קשה על הפמיניזם. פמיניזם הוא פשוט מעצבן וגם די משעמם, אומרת אגדת הרוק, וסופגת ביקורת לא פשוטה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, בביצוע הטכני הגר גבאי דגני, כבר מתחילים. זה קרה לקראת 2 לפנות בוקר שעון בריטניה, בתום שבוע שבו הפסיד בוריס ג'ונסון ב6 הצבעות גורליות, וכן, גם אתמול נכשלה הצעתו להקדים את הבחירות, והפרלמנט נסגר לפרק זמן של 5 שבועות לכל מחאות חברי האופוזיציה, שנשאו שלטים ועליהם כתוב מושתקים ותתבייש. שלום לכתבנו בבריטניה, עידו סואן.
שלום, שלום אירן.
צפינו בזה בלייב, ותשמע, זה היה מופע תיאטרון פנטסטי, ולמעשה טרגדיה, זה סיפור מאוד מאוד עצוב על דמוקרטיה שמאבדת את עצמה לדעת.
אכן, כמה סצנות כנראה בלתי נשכחות, שעוד ייזכרו לשנים ארוכות. היום הוא כבר יכנס, בוריס ג'ונסון, ישיבה של הקבינט לאחר התבוסה שלו אתמול. בואו נשמע באמת איך הוא הגיב אחרי שדחו שוב את הצעתו לבחירות מוקדמות.
This government will press on with negotiating a deal while preparing to leave without one. And I will go to that crucial summit in Brussels on October.
הממשלה הזאת תמשיך לחתור למסע ומתן לעסקה, בעודה מתכוננת לעזיבה ללא עסקה. אני אתכונן לפסגה הגורלית בבריסל ב-17 באוקטובר, ולא משנה כמה אמצעים עם קוט הפרלמנט כדי להצר את ידיי, אני אחתור להשיג עסקה למען האינטרס הלאומי. הממשלה הזו לא תעכב עוד את הברקסיט. לכל זעקות האופוזיציה, וקורבין מגיב על ההצבעה, בוא נשמע.
Because the prime minister failingly seemed to grasp that opposition benches have actually been very clear. That the house, Mr. Speaker, has expressed its will until the act has been complied with and no deal has been
ראש הממשלה מסרב להפנים מה שספסלי האופוזיציה ברורים מאוד לגביו. הבית אמר את דברו, ועד אשר החוק למניעת הנו דיל ייושם, אנו לא נצביע בעד פיזור הבית והקדמת הבחירות. 293 חברים בלבד ערן הצביעו בעד ההצעה להקדים את הבחירות, רחוק מאוד מהרוב הדרוש שני שלישים להצעה שכזאת. בואו נשמע את יושב ראש הבית ג'ון ברקו מכריז על התוצאות ברוב טקס.
The eyes to the right 293, the nose to the left 46, so the eyes have it, the eyes have it. However I say by way of explanation for those who observe our proceedings and the nods suggest they're well ahead of me, which I would expect, the majority does not satisfy the requirements of the fixed term.
ברקו מסביר לטובת אלו שלא מצויים בהלכות הפרלמנט, שאף שההצעה זכתה לרוב, במקרה זה רוב רגיל אינו מספיק, ובתוך כך הרן הודיע ג'ון ברקו, היהודי הראשון בתפקיד אגב, שגם ביקר בארץ ב-2017, על התפטרותו לאחר עשור בתפקיד. ברקו הודיע שיעזוב בתאריך הסמלי של 31 באוקטובר, לא לפני שיוכל להשפיע על זהות מחליפו או מחליפתו. אתמול הוא נדרש למלא את תפקידו הטקסי בטקס נעילת הפרלמנט, והוא עשה זאת בעודו מבהיר בדיוק מה דעתו על אקט ההשעיה הזה, מיד לאחר כניסתה של נושאת המוט השחור, הבלק רוד, תפקיד מסורתי בין מאות שנים, בין השאר נושאו מכריז על פתיחת וסגירת הפרלמנט, וקורא לחברים לצעוד לבית הלורדים. בואו נשמע כיצד הוא מגיב בתחילת הטקס הזה.
I had made the point, I had already made the point, people had the manners to listen, which they haven't, that order that I will play my part. This is not, however, a normal prorogation. It is not difficult. It is not standard. It's one of the longest for decades, and it represents, not just in the minds of many colleagues, but huge numbers of people outside.
כבר הבהרתי שהמלא תפקידי, אך ישנם כאלה שלא תורכו להקשיב. זוהי לא השעיה שגרתית או טיפוסית של הפרלמנט, זוהי אחת השעיות הארוכות בעשורים האחרונים, ומייצגת גם בקרב חברי הבית הזה, וגם עבור רבים מחוצה לו, אקט של צו מנהלי. ופה הוא פונה בהמשך לחבר הפרלמנט סטיוארט מהשמרנים, שמחה, העז למחות על דבריו. בואו נשמע כיצד הוא מגיב לו. את המשפט האחרון, איראן, אני אשאיר כפי שהוא.
I completely understand why very large numbers of members are much more comfortable staying where they are. Mr. Stewart, if you don't like it, you're perfectly entitled to your view. I couldn't give a flying flamingo what your view is. Thank you very much indeed.
עד כמה זה חריג מה שראינו אתמול לעומת דיונים אחרים בפרלמנט?
תראה, זה מאוד חריג, כי ארוחות פשוט, זה בצו שלא היה כמותו. כמו שהוא אמר, אף פעם הפרלמנט לא נסגר לכל כך אף פעם בעשורים האחרונים, הכוונה, לא נסגר לכל כך הרבה שבועות, ובטח שלא בעיתוי כזה שהוא חד פעמי. במסגרת המחאה שהחלה בערב, נמשכה גם אל תוך הלילה, שרו חברי הפרלמנט שירי עם סקוטים וולשים, ברקו נאלץ לצעוד ברוב טקס, להוביל את חברי הבית לכיוון בית הלורדים, קבוצה של חברי אופוזיציה ניסתה לחסום את דרכם, והדבר גם הוביל לתקרית פיזית שבה נפלו כמה חברים זה על זה בדרכם החוצה. זה בהחלט אירוע חריג, ובאמת במהלך כהונה סוערת, יש לומר, ברקו צבר אוהדים רבים, אבל גם לא מעט מתנגדים, בין השאר מקרב מפלגתו, השמרנים, לאחר שנתפס על ידם כתומך בהישארות באיחוד האירופי. עדות להדה רבה שהוא זכה לה בקרב חברי הפרלמנט באשר הם, היו דברי הפרידה החמים שנשאו לכבודו חברי האופוזיציה, בראשם ג'רמי קורבין, והצבעה נוספת שבה הופסה הממשלה תחייב אותה כעת לחשוף את הפרוטוקולים של הדיונים העוסקים בתרחיש הנו דיל ובהחלטה להשעות את הפרלמנט. איראן היום כבר הרחיק סר אוליבר ליטווין לכת, הוא אחד ממורדי השמרנים. היום הוא אמר ברדיו 4 של ה-BBC שהוא סבור שיש כיום רוב בפרלמנט למשאל עם נוסף, ושאחת המעלות של בוריס ג'ונסון היא שהוא נוטה לשנות את דעתו באופן לא צפוי, ואולי הדבר יראה גם הפעם. לא ברור אכן אם זה יקרה או לא, לא הייתי עוצר את נשימתי, אבל בהחלט אירוע מאוד מאוד חריג אמש עם סגירת הפרלמנט.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לפרופסור יוסי מקלברג.
שלום רב.
מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון, עמית בכיר בצ'טם האוס. הרבה מאוד מידע להקל, בוא ננסה טיפה לפרק את הסיפור הזה לפרטים. אתמול בעצם הפרלמנט מתפזר לבקשת הממשלה, מה מטרת הפיזור הזה?
כל שנה הפרלמנט מתפזר בין התקופה של הוועידות, אנחנו נכנסים לתקופה של הוועידות, כל מפלגה יש לה ועידה במקום שונה בבריטניה, שזה דרך לדון בנושאים שהמפלגות רוצים לדון, לסדר היום שלהם, ועד נאום המלכה, שזה הסדר היום של השנה הבאה, של כל ממשלה. אבל בעיתוי הזה יש לזה משמעות שונה לחלוטין.
בגלל בעצם לוח הזמנים, נכון? אנחנו בעצם נמצאים חודש וחצי לפני הברקסיט, והפרלמנט מאוד מאוד חם, יש לו הרבה על מה לדבר, ובעת הזאת בוריס ג'ונסון בעצם מוציא אותו לפגרה כפויה.
בדיוק. קודם כל, הפגרה הייתה צריכה להיות קצרה יותר, ולא בעיתוי הנוכחי. לאפשר לפרלמנט להמשיך ולדון בנושא של הברקסיט. מה שג'ונסון מנסה לעשות, ראש הממשלה, זה לדחוק את ההשפעה של הפרלמנט מקבלת ההחלטות בין עכשיו לבין אמצע אוקטובר, 14 באוקטובר, ואז שלא יהיה מספיק זמן לחקיקה בנושא של ברקסיט. הבעיה מבחינתו, לפי שציינת קודם, הוא הסיט 6 הצבעות עכשיו, הוא לא יכול לצאת בלי הסכם מאירופה. בחירות, הפרלמנט לא מסכים כי אין שני שליש, עד אשר יהיה הסכם בנושא של ברקסיט. אז כל המערכת הפוליטית מצד אחד היא תקועה, מצד שני היא גם מתפרקת. ואחד הדברים שהיה אפשר לעשות, כי הוועידות השנה לא כל כך חשובות בהשוואה לחשיבות של ברקסיט, היה אפשר לעשות את זה בצורה מצומצמת יותר, היה אפשר אפילו לדחות את הוועידות.
בוא נסביר רגע את הרציונל של בוריס ג'ונסון. הוא בעצם אומר, הפרלמנט הזה מפריע לי לנהל מסע ומתן עם האיחוד האירופי, כל זמן שהפרלמנט הזה מתכנס, הוא בעצם בולם את תהליכי היציאה שלנו בהסכם. אני צריך את תקופת השקט הזאת בשביל להידיין עם האירופים.
כן, אבל הוא חי בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה ייצוגית, וחברי הפרלמנט יש להם את הזכות לחוקק, ובזה הוא פספס טריק או שניים או אפילו שלושה. הוא חשב שהוא יכול לבוא ולכפות. הוא שוכח שקודם כל למפלגת השמרנים אין רוב, הם מסתמכים על מפלגה קטנה. הוא הוציא משורותיו 21 חברי פרלמנט שמרדו, בעוד שהוא כשהיה חבר פרלמנט ולא בממשלה, מרד אין ספור פעמים, הוא ושרים אחרים. אז הוא נשאר בלי רוב, הוא לא יכול לקבל החלטה או לגבי הסדר, או לגבי בחירות חדשות. ובמצב הזה הוא למעשה הביא את עצמו לפינה שאין לו מוצא. ובסופו של דבר הוא יצטרך או לעבור על החוק, כפי שכמה מאסרים שלו מציעים מדי פעם, וזה לא נראה סביר כי זה יגיע לבית משפט, או להתחיל לחשוב באמת על שינוי, על שינוי תפיסת עולם לחלוטין, וכולל באמת מה שהזכיר הכתב שלכם, לחשוב על באמת משאל עם חוזר.
כן, לא רק שזה עלול להגיע לבית המשפט, ספק אם האיחוד האירופי יסכים לקבל החלטה כזאת או אחרת שאין לה גיבוי של הפרלמנט, גם לאיחוד האירופי יש סטנדרטים.
דרך אגב, האיחוד האירופי אפילו לא אמור, הוא לא חייב לתת הערכה. כל ההנחה בבריטניה, שמה שיקרה בבריטניה יהיה מקובל על אירופה. אבל זה לא בהכרח המצב, יכול להיות שבאיזשהו שלב יגידו מקבלי החלטות באירופה, די, נמאס לנו מהדרך שבריטניה מתנהגת 3 שנים, זה גם משה את האפשרות שלנו כאירופה להתקדם עם סדר היום הציבורי שלנו. עכשיו, זה גם יכול לשחק לידיים של, של בוריס ג'ונסון. מספיק שמדינה אחת תסרב להעניק הערכה, הערכת זמן לבריטניה, ואז באמת בריטניה תצא ללא הסכם. כך שאנחנו נמצאים עכשיו בין היום ל-31 באוקטובר במצב מאוד נדיף.
כשבתווך יש כמובן את אירלנד, שאתמול עסקנו בה קצת יותר בהרחבה, שהיא ודאי לא מעוניינת ביציאה ללא הסכם, מחשש שיציבו שומרים בגבולות ואי אפשר יהיה לנהל מסחר, כך שאפשר להניח שאיחוד האירופי יתיישר פחות או יותר לפי הצרכים של אירלנד, ולא ינסה ללכת באופן חד צדדי למצב שבו האירי שוב עולה באש.
כן, אבל כיוון שצריך הסכמה של 27 מדינות, תמיד יש את האפשרות, אולי זה כרגע אפשרות רחוקה, שמדינה אחת תחליץ בצורה שונה, אפילו תגיע להסכם עם ראש ממשלת בריטניה, של לא להסכים לשום הערכה. כי זה לא הכל תלוי במה שממשלת בריטניה, אפילו הפרלמנט הבריטי רוצה. יש עוד 27 מדינות אחרות. כמובן, המצב באירלנד, בייחוד הנושא של הבקסטון, מסכן את ה-Good Friday Agreement, וזה באמת מסוכן לשלום העיר. אבל גם ראינו דברים אחרים. ברגע שה-S&P שרים את השירים הלאומנים שלהם בפרלמנט, הוולשים שרים את זה, זה יכול להגיע, ואנחנו נמחים לדיליגיטימציה של הממלכה המאוחדת, ואולי אפילו לפירוקה בשלב זה או אחר.
וכאן אתה בעצם מכוון לבדלנות הסקוטית שאולי תתעורר, והבדלנות הצפון אירית. כל הנושאים האלה במצב של חוסר יציבות כמובן כל הזמן מבעבעים מתחת לפני השטח ועלולים להתפרץ. אם כן, לוח הזמנים של הברקסיט, זה אמור לקרות בעוד קצת פחות מחודשיים. בחודש וחצי הקרוב הפרלמנט לא יוכל להתכנס ולהידיין. לא ממש ברור מה יקרה בשבועיים הנותרים. הרבה מאוד סימני שאלה. פרופסור יוסי מקלברג מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון, עמית בכיר בצ'טם האוס. תודה רבה על הדברים.
תודה לך.
אנחנו לאיטליה עכשיו, שם יש ממשלה חדשה, ממשלת שמאל אנטי-ממסדית, שגורמת כבר לזעם בימין ואצל הפוסט-פשיסטים שיצאו אתמול להפגין במועל יד ובקריאות למען הרודן מוסוליני. כתבתו של יוסי בר.
הערב צפויה הצבעה הגורלית בחבלי הלידה של ממשלת איטליה החדשה. אתמול היא קיבלה את אמון הפרלמנט בתמיכה רחבה, אבל היום בסנאט הרוב זעום. הקואליציה הבלתי צפויה בין מפלגת השמאל למפלגה האנטי-ממסדית חמשת הכוכבים גרמה לזעזועים בימין ובימין הקיצוני. מפלגת הימין המתון של סילביו ברלוסקוני, פורצה איטליה, בשלבי התפרקות, ואילו סלוויני נאלץ להצטרף לידידיו מהימין הקיצוני. רבבות התכנסו אתמול בחזית הפרלמנט, הצדיעו במועל יד וצעקו בוגדים לחברי הפרלמנט מחמשת הכוכבים שהקימו ממשלה עם השמאל.
קומוניזמו! קומוניזמו!
בתוך הפרלמנט השמיע ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה נאום חוצב להבות נגד מי שהיה ידידו, מתאו סלוויני. הפלת את הממשלה לטובת הצרכים האישיים שלך ולא למען האיטלקים, האשים קונטה את סלוויני והבטיח שהממשלה החדשה תדאג לשכבות החלשות ותפעל למען הציבור. האיטלקים חלוקים, מחציתם תומכים בימין של סלוויני, אחרים רוצים לתת סיכוי לממשלה החדשה ורבים אחרים היו רוצים בבחירות חדשות. הממשלה החדשה יודעת כי צעד כושל שלה יביא להתפרקות הקואליציה. היא גם יודעת שבחירות מוקדמות יעלו את הימין והימין הקיצוני לשלטון. השאלה המרכזית היא כמה זמן הממשלה החדשה תחזיק מעמד. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, קוריאה הצפונית שוב שיגרה טילים לעבר הים היפני, שעות אחדות בלבד לאחר שהציע לארצות הברית לחדש את המסע ומתן לפירוז מגרעין, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
קים ג'ונגון, השליט הצעיר של קוריאה הצפונית, אינו משנה דפוסי הפעולה של אביו ושל סבו, שייסד את הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה בתשעה בספטמבר 1948. כנהוג בכל שנה לקראת היום החגיגי הזה, מפגינה פיונגיאנג גם את היכולות הצבאיות שלה. ברחבי המדינה המבודדת ביותר בעולם ציינו אתמול את יום הולדתה ה-71. הטלוויזיה הממלכתית העבירה בשידור חי את הטקסים החגיגיים, שבהם נראים מאות תושבים מחויכים, מניחים זרים לרגלי הפסלים של קים איל סונג, אבי האומה הצפון קוריאנית, ובנו קים ג'ונג איל, אביו של השליט הנוכחי. אך בקוריאה הצפונית אין חגיגה בלי ירי טילים, כך גם הפעם.
אונל אורי גונן. אונל אצ'ים, פוקאני פיונגנאמדו קצ'ן אילטאזו, דונגצ'וק פאנגיאנגו
פלסן. שני טילים שעדיין לא זוהו נורו לעבר הים היפני ממחוז דרום פיונגן שבפאתי פיונגיאנג ונחתו בים כ-330 קילומטרים מנקודת השידור, כך הודיע היום הנציג של המטה הכללי ומשרד ההגנה של קוריאה הדרומית. הוא הוסיף שטבעם של הטילים נבדק כעת. זאת הפעם השמינית שפיונגיאנג יורה טילים מחודש יולי, כלומר, בתקופה שלאחר מפגשם האחרון של קים ג'ונגון ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בגבול בין שתי הקוריאות בסוף יוני. שני המנהיגים הסכימו אז לחדש את השיחות בזמן הקרוב.
Now, North Korea is willing to resume denuclearization talks with the US, but the regime's first vice foreign minister.
שעות ספורות לפני השיגור המחודש הפיצה סוכנות הידיעות הרשמית של קוריאה הצפונית את הודעתה של צ'ו סונג הוי, סגנית שר החוץ של הרפובליקה העממית הדמוקרטית, שלפיה פיונגיאנג מעוניינת לחדש את המסע ומתן בנושא הגרעין בהמשך החודש, בתנאי שוושינגטון תביא עם ההצעות חדשות. היא הוסיפה שאם ההצעות האלה לא יספקו את פיונגיאנג, השיחות בין שתי המדינות עלולות להיפסק. הנשיא טראמפ קינה את ההודעה הצפון קוריאנית מעניינת. נראה מה קורה הלאה, אמר נשיא ארצות הברית והוסיף, בינתיים החזרנו את בני הערובה שלנו, נחזיר את שרידי הגיבורים שלנו, והניסויים הגרעיניים לא קרו זה זמן רב, לשון דונלד טראמפ. לא הייתה מוושינגטון תגובה מיידית על ירי הטילים של פיונגיאנג. טוקיו הודיעה שהטילים לא נחתו במים הטריטוריאליים של יפן, ולא נשקפה מהם סכנה לשטח יפן.
אנחנו למרוקו עכשיו. עיתונאית אנטי-ממסדית בשם הג'ה ריסוני נעצרה לפני ימים אחדים בחשד שהיא, שימו לב, ביצעה הפלה, דבר שמנוגד לחוק במרוקו. שלום לכתב ודסק הערבים שלנו, סולימן מסודה.
שלום אירן.
כתב תחום הערבים. המעצר הזה מעורר זעם במרוקו, מוציא אנשים לרחובות, לא רק בגלל עניין ההפלה, אלא כיוון שיש כאן חשד שיש סיבה אחרת למעצר הזה בכלל.
נכון, תראה, עשרות אנשים יצאו להפגין מול בית המשפט. כן, היא עמדה למשפט לפני כמה ימים, ובו באמת נספר מה הסיפור של העיתונאית הג'ה ריסוני. מדובר בעיתונאית צעירה שנעצרה בשבוע שעבר על ידי שוטרים בליווש אזרחי. פשוטו על המרפאה הבאה, היא ביצעה בדיקות היריון, עצרו אותה, את הרוסה וגם את הרופא שביצע את הבדיקות. מדובר איראן בצד חריג מאוד של המשטרה שגורר הרבה זעם במרוקו, ולפי טענת המשטרה ריסוני ביצעה הפלה שלא כחוק וקיימה יחסי מין מחוץ לנישואים, דבר שנחשב אסור במדינה. צריך להגיד שהיא מאורסת והחתונה שלה הייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא. זה מצד אחד. מצד שני, הקולגות שלה,
או במילים אחרות, היא נכנסה להיריון מהרוסה.
נכון, נכון, שהוא בכלל אזרח זר, הוא לא מרוקאי אלא סודני. בכל זאת, הקולגות שלה טוענים שהיא לא נעצרה בגלל שעשתה הפלה, אלא משתי סיבות אחרות. אחת, כתבות נגד הממשל שהיא פרסמה בעיתון שהממסד לא מסתדר איתו. שתיים, היא קרובת משפחתו של ראש התאחדות העולמית של חכמי הדת המוסלמים, שככל הנראה אינו אהוב בלשון המתה על השלטון במרוקו. צריך גם באמת לדעת מה הוא חושב על אותו הריון לכאורה אותה הפלה לכאורה שהיא ביצעה. בכל זאת, הסיפור הזה באמת הוציא עשרות אנשים לרחוב כדי להפגין, ובואו נשמע איראן מה יש לאחת המפגינות הזועמות להגיד על המעצר של הג'ר. הנה.
هناك ما بين 700 حتى 800 حاله اجهاض يوميا. اذا السؤال الذي يطرح نفسه كيف انه هاجر ريسوني صحفي.
כן, היא אומרת מאות מקרי הפלות מתבצעות במרוקו כל יום, ותוהה מדוע דווקא עצרו את הג'ר ריסוני, ואיך בכלל ידעו שהיא נמצאת במרפאה היא באותה שעה. שאלות איראן שבאמת מעניינות ומלמדות על משהו שהוא מעבר לביצוע הפעלה בניגוד לחוק. השלטונות, צריך להגיד, סופגים ביקורת נוקבת גם על עצם המעצר של אנשי המרפאה. הרי הם לא הסתפקו במעצרה של ריסוני, אלא גם כנראה רצו להרתיע רופאים ואנשים שבליעזו ללכת בדרכה. מי שמתייחסת לעניין הזה היא עורכת דינו של הרופא, והיא שואלת במה השם מרשי שבסך הכל רצה להציל חיים. בוא נשמע את הדברים שלה.
هل يعتبر عمل انقاذ اللي كيقوم به طبيب باش يعتق واحد الحياه ديال واحد الانسان ماشي سقنه واش كان عندها علاقه جنسيه ولا كانت حامله ولا كانت دايره كي شفنا زي
אז אלה הדברים שהיא אומרת, והיא מוסיפה, מה קשור אם הבחורה נכנסה להיריון עם נישואים או בלי נישואים? לרופא הגיעה אישה בהיריון שזקוקה לטיפול, והוא עשה את עבודתו. עכשיו בוא נגיד לסיום, איראן, בין אם הג'ר ריסוני נעצרה בגלל חיסול חשבונות עם העיתון הביקורתי או עם קרוב משפחתה, הסיפור הזה באמת לא מפסיק להדהד גם במרוקו וגם בתקשורת העולמית, והוא מעלה הרבה סימני שאלה סביב שני דברים. אחד, חופש הביטוי של עיתונאים במרוקו, וגם זכות האישה על גופה, שני דברים שכנראה לא עומדים על סדר היום של הממשל במרוקו, אבל כן חשובים לאזרחי מרוקו, וכן מצליחים להוציא עשרות מהם להפגין.
סולימן מסוודק, כתב הדסק הערבי, תודה.
תודה.
חלמתם פעם על הפלגה מסביב לעולם, לא באחת מספינות הקרוז המפוארות, אלא לבד במשך שנה? כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן, מספרת לנו על אחת שעשתה זאת, וגם שברה שיא גינס בדרך. Welcome back.
Thank you. לראשונה מזה 320 ימים דרכה רגלה של ג'ן סוקרטיס על קרקע מוצקה. לפני כמעט שנה יצאה מעיר מגוריה, ויקטוריה, שעל האי ונקובר, למסע סביב העולם, לבדה בתוך יכטה פשוטה. מה שהפך אותה לסיינית גינס הוא גילה 77. ג'יין היא האישה המבוגרת ביותר שהפליגה מסביב לעולם, והמסע לא היה פשוט.
The wind gods have not been with me. Two cyclones off Hawaii to avoid, right? And I'd already had a cyclone off in the Indian Ocean to avoid.
ג'יין נאבקה ברוחות בהוואי ובים ההודי, היא מתלוננת שזה עיכב אותה בשבוע שלם. הקשיים העצומים ניכרים בגוף הסירה, הרדאר שבור, ההגה בקושי מתפקד, ונזק רב לגוף הסירה באחד הצדדים. עכשיו כל מה שהיא רוצה זה מה שיש לכולנו, מקלחת טובה ומיטה יציבה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
ימים אחדים לאחר שבית המשפט בברזיל בלם החלטה של ראש עיריית ריו דה ז'נרו לקיים כנס קומיקס בגלל תמונה של שני גיבורי על גברים מתנשקים זה עם זה, מפרסם אחד העיתונים הגדולים במדינה את התמונה שעוררה את ראש העירייה בעמוד השער שלו. שלום לכתבנו בברזיל רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
אז ברזיל נתפסת בעינינו כמדינה ליברלית, הרבה מזה השתנה בבחירות האחרונות, בכלל בברזיל, אבל לא רק במדינה, אלא גם בערים.
Yeah, אני חושב שברזיל עדיין מדינה ליברלית, ליברלית אבל גם מסורתית, זה נשמע כמו קונפליקט, אבל זה לקח הרבה שנים. עדיין אין צנזורה בברזיל, תמונות, כמו שדיברת הרגע, הם עדיין מחזה מאוד נפוץ פה בכל כלי התקשורת, אין שום באמת של צנזורה. מה שקרה פה היה בנהלת הספרים בריו דה ז'נרו, ספר קומיקס, הנוקמים, מסע הצלב של הילדים, ושכולל בתוכו תמונה של שני גברים מתנשקים. ראש העיר של ריו דה ז'נרו, מרסלו קריברה, שהוא אדם דתי, מבקש פשוט מהפקחים של העירייה לגשת לשם ולאחרים את הספר הזה ולחפש עוד תכנים בלתי ראויים לילדים בתוך הבינאלה. הצד הזה כמובן גרם להתנגדות, להפגנות, לפנייה לבית המשפט, כמו שאמרת, השר על העירייה לאחרים תוכן כזה, בנימוק כמובן נכון והגיוני שזה נוגד את החוקה. והבינאלה נסגרה פעימה ביום ראשון האחרון, הם קראו שם ארבעה מספרים, 10% יותר מאשר בכנה שעבר, זה כנראה תרומתו של ראש העיר לעניין הזה. ואחת הפעולות המחאה, היו כמה פעולות מחאה נחמדות, אחד מהם, כמו שאמרת, העיתון פולה בסאו פאולו, עיתון לבריא פופולרי פה בסאו פאולו, פרסם את התמימה הזאת על השער שלו ביום ראשון. אחר, כוכב יוטיוב בשם פיליפי מטו, בעוד שהבינאלה עדיין הייתה בעיצומה, הוא קרם ל-14,000 ספרים עם תוכן נאטבי, עטף אותם בניילונים שחורים, ועל החבילות היה כתוב תוכן לא ראוי לאנשים מיושנים, מפגרים ובעלי דעות קדומות. ככה שהעניין הזה בהחלט עורר קצת דעת קהל, וגרם להתנגדות לצעדים של קריברה, שזה לא הפעם הראשונה שהוא מתבטא בקו הזה, הוא אדם שמרני, והיו גם התנגשויות למשל עם הקרנבל ביו דה ז'נרו, ורוצה להפסיק את המילים העירוני מהקרנבל, שאני חושב שביו דה ז'נרו זה בהחלט חידי לקודש, אז ככה שהוא דמות שנייה במחלוקת גם בעיר שלו.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה, להתראות.
מכירים את המסורת האמריקנית שבה משליחים ליצנים שמנבלים את הפה למים? מדובר במופע בידור שסחף אחריו המונים בכל המאה ה-20, אבל במאה ה-21 זה כבר לא מקובל, חוקי המוסר השתנו. האם זה אומר שהפוליטיקלי קורקט מנצח גם מסורות תרבותיות? עם הפרטים כתבת כאן תרבות, בר בלפר. It's called a whip and a blimp.
Yeah, whippy, whippy, whippy. Hefty, hefty, hefty. שיקור בבית הספר כשאמרו שאי אפשר להתפרנס מלהיות חכמולוג, אמר מר סימונס, אחד מליצני הדנק טנק. לדבריו, אני פשוט מקבל כסף כדי ללעוג לאנשים. הדנק טנק קלאונס, ליצנים שזורקים למים, הינה המסורת אמריקאית ותיקה. מדובר באנשים בדמויות ליצנים, הכלואים בכלוב, וצועקים מילות גנאי לאנשים סביבם. מטרת ההמונים, תמורת $2 בלבד, לנסות ולפגוע במטרה בחדורים כך שתיפתח רצפת הכלוב והליצנים יושלחו למים. דיוויד סימונס, בן ה-33, או בשם דמותו פאצ'ז, הוא אחד מאחרוני הליצנים שמשליחים למים. לדבריו, נשארו כיום רק 10 מסעיות של ליצנים מסוגו בכל ארצות הברית. במופעים שהוא מנהל בחוצות העיר, לאחר שהוא מושלח למים, הוא עומד בדמותו האנכרוניסית הרטובה באיפור חסין מים, ומקלל את המהלכים ברחוב כדי להתייבש. Oh my God, lady, Tammy Faye Baker called, she wants her hairstyle back. נראה כדמות זו, המתפרנסת מתשלום השלחת הכדורים, לא לגמרי מתאימה לאוכלוסייה הרגישה של היום. בדיחות גינוי מאולתרות על צבע אורם של התושבים, מידתם בבגדים, מצבם הכלכלי או האינטליגנטי, אינו הדבר שמושך ציבור בעידן המיטו. לדברי סימונס, עמיתיו למקצוע פורשים זה אחר זה, וגם נאסרת כניסת הליצנים לערים מסוימות. המצאת מסורת הליצנים הנזרקים למים מציגה את השוני הקיצוני שאירע בגישת הפוליטיקלי קורקט במהלך השנים.
בשנות ה-20 גרפה מסורת הטבילה האפריקנית, שבה גברים שחורים בבגדי עבדים פשוט המתינו בתוך כלוב להפלתם לתוך מה שדמה אז לסיר מים רותחים. לפני 5 שנים ליצן שזורקים למים פוטר מיריד בממפיס, לאחר שהקנית אישה שחורה ומשפחתה. טניה ג'ונס סיפרה לטלוויזיה המקומית עד כמה השפילה הליצן באותו היום.
I felt like the comments were disrespectful as well as racist. I've never experienced anything like that before, so I was really, I think, humiliated.
גברת ג'ונס אומרת כיום כי לא שווה לאותו יריד מאז, ומבחינתה מסורת הפגיעה המכוונת בבני אדם צריכה להיעלם. מנואל אורטיז, ליצן במים המכונה בייבי בוזו, אומר כי צבע אורו של הליצן, גוון כולו והארץ שבה הוא נמצא קובעים היום את תוכנית העבודה שלו. ככל שהמדינה צפונית יותר בארצות הברית, כך עולה הרגישות. לדבריו, חבל שמדובר באומנות גוססת, משום שהיא היחידה הגורמת לאנשים לצחוק על עצמם.
Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now.
וזוהי קריסי היינס, סולנית הפריטנדרס, שהצליחה להרגיז לא מעט נשים פמיניסטיות כשפתחה אתמול במתקפה נגד הפמיניזם. הפמיניזם, היא אומרת, משעמם אותה ואפילו מעצבן בעיניה. אנחנו כמובן לא נזדהים עם המסר הזה, אבל אי אפשר שלא לאהוב את קריסי היינס.
Don't know what to do, nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you, won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad,
כן, ומי שלא התחיל לנוע ימינה או שמאלה בזוגות, כנראה שלא גדל בשנות ה-80, הפסד שלכם. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים הגר גבית גני ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, אז יש לנו שידור חוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ואז אנחנו, עד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, אתם יכולים לחפש אותנו שם תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל, גם בכל אפליקציית הסקטים, תוכלו לקבל אותנו ישירות אליכם בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. מה נאחל לכם? המשך יום מצוין.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.